אנחנו היום בעזרת השם, לא יודע אם נספיק את שתי התורות, יש תורה אחת משנת תפרש עין, ותורה שנייה משנה אחרי זה תפרש עין א', על אותם מקורות חז"ל ומהלך. אולי האוזנייה שלי לא משהו.
אוקיי.
אוקיי. בקיצור, אז כתוב, יש פסוק שאומר, וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק, ואף את בריתי אברהם אזכור, וארץ אזכור. עכשיו, באופן יוצא דופן, כלומר, בדרך כלל יעקב כתוב יוד עין, הוא לא זופיע חמש פעמים. רש"י במקור מביא את מדרש חז"ל, שיש פה בהערה למטה. אז זה כותב לי שהספיקר שלי לא טוב, אתם שומעות אותי?
כן, אנחנו שומעים.
אוקיי. רש"י מביא מדרש, בחמישה מקומות נכתב מלא, כוונה יעקב עם ו', ובמקביל, אליהו בחמישה מקומות נכתב חסר. כלומר, בכל התנ"ך כולו שאליהו מופיע בכמה מקומות, תמיד הוא מופיע כאליהו, חוץ מחמישה מקומות שהוא מופיע כאליה. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. שם כתוב אליה, לא כמו ששרים בשיר את אליהו הנביא, אלא כתוב שם אליה. ועוד ארבעה מקומות שתמיד מופיע עם ו' ועוד וחמישה מקומות בלי ו'. אז המדרש מקשר את הוו שמופיע אצל יעקב חמש פעמים, עם הוו שנעלמת אצל אליהו חמש פעמים. רש"י אומר ככה, בחמישה מקומות נכתב מלא ואליהו חסר, בחמישה מקומות יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו. כלומר, יעקב לוקח את האות וו של אליהו, ואומר לו, תקשיב, אני שומר את זה אצלי, עד שאתה תעשה את התפקיד שלך, תביא את הגאולה. בינתיים האות ו' אצלי. זה מדרש מאוד מאוד סודי, וקצת משונה אפילו במבט ראשון. מה יעקב צריך לקחת מאליהו? ולמה הוא לוקח ממנו דווקא את האות ו'? חוץ מזה, רש"י גם לא מסביר למה זה חמישה מקומות. אז אמנם המהר"ל, לא הבאתי אותו פה, המהר"ל אומר שחמישה מקומות זה כמו שלוחצים ידיים, היום לא כל כך לוחצים ידיים, אבל יעקב בעצם לוחץ את היד של אליהו ומשביע אותו. ולכן ביד יש חמש אצבעות וחמישה ווים. בעצם אומר לו, תשמע, מה שאני לוקח את הוו, צריך גם להישבע על זה, אני לא אחזיר לך את זה עד שאתה לא תעשה את התפקיד שלך. ולכן אני שומר את זה אצלי כערבון, כשתעשה את התפקיד שלך, תקבל חזרה את הוו, את הוווים האלה. עדיין זה לא כל כך ברור לנו מה זה המדרש הזה, מה זה הערבון, ולמה הוו, וכו' וכו'. אז אומר השם משמואל ככה, וזכרתי את בריתי יעקב, ברש"י, בחמישה מקומות נכתב מלא ואליהו חסר וכו', יעקב נטל אות משמו של אליהו, ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו, עד כאן. זה ציטוט של רש"י. באור הדברים. הנה הגואל של העתיד הוא אליהו. גאולה עתידה, גאולה שבה אנחנו נמצאים. הגואל הוא אליהו. כלומר, יש, הגאולה היא מופיעה בשני שלבים. אליהו והמשיח. אליהו הוא מופיע לפני המשיח. כמאמר הכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא. כלומר, לפני שמגיע בו, יום השם, יום הגאולה ממש, מופיע אליהו. הנה, שם באמת הוא מופיע בלי ו. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. וכתיב, בתהילים כתוב, שלח אורך ועמיתך, המה ינחוני. חז"ל אומרים במדרש, שאורך זה מלך המשיח, ועמיתך זה אליהו. למה אליהו נקרא עמיתך? כי אליהו קשור למידת האמת. נכתיב אצל אליהו, ותאמר האישה אל אליהו, אתה ידעתי כי יש אלוהים אתה, ודבר השם בפיך אמת. אליהו הוא מאוד מאוד מחובר למידת האמת, עד כדי כך ש... לפי המדרש, הילד שאליהו החיה, הוא יונה הנביא. יונה נקרא יונה בן אמיתי. כלומר, עכשיו הוא בן אמיתי, כי הוא מת, ואליהו החיה אותו. אז עכשיו כאילו הבן שלו. אז רואים שאליהו קשור למידת האמת, בצורה מאוד חזקה. ויש קשר כנראה בין האמת לבין הגאולה, לבין התפקיד של אליהו. אליהו צריך להביא את הגאולה, ואליהו מחובר לאמת. תכף נראה מה הקשר בין האמת לבין הגאולה. ובעבודה זרה, מסכת עבודה זרה, דף ד', אומרת הגמרא ככה, בשלוש ראשונות, כלומר שלוש שעות ראשונות, הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. ותורה, כתוב בה אמת, נכתיב, אמת כנה ואל תמכור. אין הקדוש ברוך הוא עושה לפנים משורת הדין. תקלו בהערה, בהערה שלוש, יש את הגמרא, אמר רבי אלעזר, אמר להן הקדוש ברוך הוא לישראל, עמי, ראו כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי אליכם כל אותם ימים, שאם כעסתי אליכם לא נשתער מעובדי כוכבים, מסוניהם של ישראל שריד ופליט, ואין יודע, כי אמר לבלעם, לבלק, מה יעקב לא כבועל, וכו' וכו'. בקיצור, הגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא, אומר לעם ישראל, עשיתי אתכם צדקות, שלא כעסתי עליכם בימי בלק. לכן בלעם לא יכל לקלל. שואלת הגמרא, רגע, מה הקדוש ברוך הוא כועס? אומרת הגמרא, כן, הקדוש ברוך הוא כועס כל בוקר. כל בוקר הקדוש ברוך הוא כועס. למה הוא כועס? כי... כל בוקר קמים המלאכים ומשתחווים לחמה. מיד כועס הקדוש ברוך. מה זה קמים המלאכים ומשתחווים לחמה? יש לנו איזה ציור כזה של עובדי עבודה זרה, שקמים בבוקר, משתחווים לשמש. אבל גם בימינו אנשים משתחווים לחמה. מה זה אומר? למציאות של העולם הזה, החמה זה זאת שמאפשרת קיום. לעולם הזה. בן אדם קם בבוקר, ומה שמעניין אותו זה העולם הזה. הוא לא קם בבוקר ויושב ללמוד שיעור חבורת לימוד. רוב בני אדם. אז יש כעס אלוקי כלפי המציאות, ביחס למציאות. כלומר, הוא מופיע מידת האמת בבוקר, בשלוש שעות הראשונות. שנייה, קדם שנייה שם בגמרא, תנא משמד רבי מאיר, משעה שהמלאכים מניחים כתריהם בראשיהם, משתחווים לחמה מיד כועס הקדוש ברוך הוא. אמר רב יוסף, לא ליץ לאיניש צלותא דמוספי בתלת שעי כמה הייתה דיומה, ביומה כמה, דריש שטה ביחיד, דילמה כיוון דמפקידינה, דילמה מעיינה בעובדה ודחפו למתחת. לא, יש פה איזו הנהגה לגבי התפילה, תפילת מוסף, לא להתפלל בשעות האלה, אבל זה רק ליחיד. הציבור, יש לו הרבה זכויות, יכול להתפלל גם השעה הזאת. הגמרא בסוף שואלת, לא ניכנס לכל הפרטים שבגמרא, הגמרא שואלת, רגע, שלוש שעות ראשונות זה שעות של כעס? הרי כתוב ששלוש שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. אז עונה הגמרא בתשובה הראשונה, פחות נוגע לעניינו, נלך לתשובה השנייה, והיא בהתאמה, לעולם לא תהפוך, תורה תכתיב באמת, תכתיב אמת קנה ואל תמכור, אין הקדוש ברוך הוא עושה לפני משורת הדין. דין דלא כתיב באמת, הקדוש ברוך הוא עושה לפני משורת הדין. כלומר, במסקנת הגמרא, הגמרא אומרת, זה שהקדוש ברוך הוא בשלוש שעות ראשונות יושב ועוסק בתורה, זה לא סותר את הכעס. מה זה הכעס? הכעס זה, תראו, המציאות היא מציאות שאנשים קמים בבוקר ולא מעניין אותם הקדוש ברוך הוא, הם עושים מה שהם רוצים. אז יש כאילו כעס אלוקי ביחס למציאות. הגמרא מאמתת את זה עם העובדה שכתוב שבשלוש שעות ראשונות הקדוש ברוך הוא יושב ועוסק בתורה. היא אומרת, זה לא סותר. כי התורה זה אמת. כלומר, יש דרישה, יש תביעה אלוקית מהמציאות להיות לפי האמת. לפי האמת, הכוונה לא לעשות לפני משורת הדין.
הרב?
כן.
יכול להיות שזה קשור לתפילת שחרית, שאומרים שזה כאילו מייצב את האדם על האמת, כאילו להמשך היום?
נכון, בדרך כלל יש בזה עניין, כן? כלומר, זה מאפס אותו. אני עכשיו קם בבוקר, מתאפס, אבל פה אנחנו מדברים על אנשים שקמים בבוקר, והם מעוררים כעס אלוקי, למה? מי שקם ומתפלל שחרית ולא מתורה, מעולה. מצבו טוב, אבל רוב האנושות קמה בבוקר ומשתחרה על השמש, במובן המטאפורי. כלומר, אנשים קמים בבוקר ומתחילים את המרדף אחרי כל ענייני העולם הזה. אז יש איזושהי תפיעה אלוקית מהמציאות, תחיו לפי האמת. זו המשמעות שהקדוש ברוך הוא יושב בשעות האלה ועוסק בתורה. התורה זה אמת, כלומר, זה תביעה אלוקית, תחיו לפי האמת. עכשיו, אומר השם משמואל, לפי זה יובן שפיר, כלומר יובן היטב, שחשש יעקב, אחר שאליהו יהיה הגואל, שהוא איש אמת, ואם כן תהיה הגאולה באמת דווקא, לא לפני משורת הדין. כלומר, היינו, כשיהיו ישראל זכאים דווקא, כלומר, יעקב אבינו, הוא מבין שהגאולה היא תלויה באמת. מי מביא את הגאולה? אליהו. אליהו אמרנו שהוא הולך אחרי האמת, זה גם קשור לקנאות של אליהו. קנאות לאמת, מה זה קנאות? קנאות לאמת, במובן החיובי שלה, זה תעשה את הדברים שצריך לעשות, מצד שהם אמיתיים. זה אליהו. ולכן הוא פועל פעולות קשות. אליהו פועל פעולות קשות. אחר כך רואים שהקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, העולם קשה לו להתקיים עם זה. אז הוא מעלה אותו, השמיימה. אבל יעקב מבין שהגאולה תלויה בנקודה הזאת. הוא חושש מזה מאוד. למה? כי מי יודע באיזה מצב עם ישראל יהיה. רק כשנהיה ממש זכאים, אז תבוא הגאולה, ואם לא נהיה 100%, אז אין מקום לגאולה, כי אנחנו לא חיים את האמת, אנחנו חיים ליד, או מתחת לאמת. לכן, יעקב חושש מהעניין הזה, והוא מקצץ קצת, הוא מקצץ את אליהו. זה הכוונה. היינו, כשהוא ישראל זקן דווקא, וכן נתן לרבון אות וו משמו. למה דווקא וו? וו זה אות של אמת. ככה כתוב בזוהר הקדוש, ונתתם לי אות אמת, זה אות וו. וו זה חיבור כזה, זה קו. זה אות וו, נכון? מי מבקש את ונתתם לי אות אמת? רחב, מהמרגלים. היא אומרת, ונתתם לי אות אמת, שלא תהרגו אותי. אז זוהר הקדוש אומר, היא ביקשה להם את האות וו. כלומר, אות ממש. אות זה סימן, נכון? אבל היא ביקשה מהם עוד וו, כלומר, תהיו אמיתיים איתי. לא נסביר עכשיו למה וו דווקא קשורה לאמת, אולי בגלל שהוו היא איזושהי קו כזה מחבר, מחבר אותך כל הזמן למשהו שהוא גבוה ממך, וו החיבור. אבל הוא לוקח את העוד וו משמו, גם אם וו זה לא היה עוד של אמת, רגע שאתה לוקח מהשם של אליהו עוד אחת, אז בעצם אתה טיפה מעדן אותו, ואומר לו, תשמע, אתה לא צריך להיות עד הסוף רודף אמת. אם תרדוף אמת עד הסוף, אז עם ישראל לא יגאל לעולם. היינו שלא תהיה מידת אמת אצלו בשלמות, עד אחר גאולת ישראל. למען תוכל להיות הגאולה לפני משורת הדין. שמי ישראל על כל פנים מבקשה ודורשה אמת. כן.
הרב, למדנו במסיעת ישרים אבל, שנכון, יש את הרחמים שמעורבים ביחד עם הדין, אז
נכון.
שכאילו, הקדוש ברוך הוא רוצה שככה יברא העולם, אז כאילו, זה סוג של אמת של העולם. זה נשמע, כשאנחנו רואים שצריך להוריד מהאמת, שכאילו, אנחנו לא הולכים לפי כאילו הדין שמתאים לעולם, אלא לפי הדין האלוקי.
נכון, אז כן, כן, בשביל זה צריך ללמוד גם את התורה הבאה, נראה לי שנספיק אותה. אני מקווה שאז יהיה לנו תשובה. בתורה הבאה הוא בדיוק כאן בעניין הזה. קודם, אז נבין פה מה הולך, ואז נשתדל להספיק ללמוד את התורה הבאה, אז ישלים לנו את התמונה. פה בעצם משהו אומר, שהוא מקצץ לאליהו משהו, מקצץ לו תווה, מקצץ לו קצת את מידת האמת, כדי לאפשר את הגאולה. שהגאולה תבוא גם קצת לפני משורת הדין. זה לא יכול להיות מנותק מהאמת, צריך להיות, על כל פנים, הוא אומר, שיהיו ישראל על כל פנים מבקשה ודורשה אמת. כלומר, שיהיה לך שאיפה לאמת. שאיפה לאמת. לאליהו יש שאיפה לאמת, כלומר, הוא עכשיו מחפש את הוו שלו, הוא רוצה להיות אמת לגמרי, אבל הוא מבין עכשיו, שמציאות היא לא אמת לגמרי. אתה רק דורש את האמת. אתה לא דורש מעצמך בחיות את האמת המוחלטת, כי אתה מבין שאין זה בכוחך. אתה שואף לאמת המוחלטת. והנה גם זה להיות מבקש ודורש אמת. הדרך הנכון לבוא לזה, להשתדל להיות במידת התמימות. איך מגיעים לאמת, להיות דורש, מבקש את האמת? שזה מידת התמימות, כלומר, זאת התמימות שבו שמה. ואם מדרגת יעקב אבינו על המשלום, כמו שכתוב, יעקב איש תם. הוא כתיב, ייתן אמת ליעקב. ועוד הנה כתיב, תמים תהיה עם השם אלוקיך ופרש רשי, ואז תהיה אמו לחלקו, הזכרנו את הרשי הזה. תמים תהיה, תוצאה, תוצאה של זה לפי רשי, זה אז אתה עם, ישב אלוקיך. כלומר, המילה תהיה, היא נקראת פעמיים. תמים תהיה, תהיה עם השם אלוקיך. אם תמים תהיה, תהיה עם השם אלוקיך. ואם כן, הרי נעשה צירוף לאות א', שהוא רומז אלופו ויחידו של עולם, לאותיות תם, ויהיה יחד אותיות אמת. כלומר, אומר, מה זה תתן אמת ליעקב? אני יודע שפעם שעברה, שאלה, אולי במסילת ישרים, על הקשר בין האמת לבין הרחמים, איך זה מסתדר. אז רואים שיעקב, הפסוק אומר, תיתן אמת ליעקב. כלומר, יעקב, הבסיס שלו זה תמימות, תם. ככל שאתה יותר תם, אתה יותר מתחבר לקדוש ברוך הוא, ואז אתה שואף לאמת.
אני יכול לדבר יותר בקול קצת?
כן, תם. יצאתי אפילו החוצה, כשמישהו עדיין ישן אצלי בבית, או... אז אני יכול לדבר בכל. בקיצור, תם זה אותיות מם וטף. אמת זה א', מם וטף. א' זה אות הראשונה, מם זה אות האמצעית. כשאני כותב את כל האותיות, 22 אותיות ועוד 5 אותיות סופיות מנצפח, אז מם היא בדיוק באמצע. יוצא לי א', מם באמצע, וטף בסוף, זה האות האחרונה. אז כל עוד אין את האלף, אז זה יכול להיות גם מת. אבל עדיף שזה יהיה תם. ראינו שהתם זה בדיוק הפוך מהמוות. זה מה שראינו שבוע שעבר בשם משמורת. יעקב יש לו את התמימות, ההפך מהמוות. יעקב אבינו לא מת, כי הוא תם. אבל פה אנחנו עולים עוד עניין. יעקב אבינו, הוא גם מקבל את האות אלף. כלומר, ככל שאתה יותר תמים, אתה יותר מצליח להתחבר גם לאות א', ואז התמימות שלך הופכת להיות אמת. כלומר, התמימות היא לא לגמרי אמת. למה? כי אני פה, אני לא מבין, אני נמוך. אלא מה? אני מקבל את הכל בתמימות, אני מבין שיש משהו גדול ממני. ככל שאני מבין יותר שיש משהו גדול ממני, אז אני הולך ומתחבר לאמת. ככל שיש בי יותר תמימות, ככה מופיעה בי יותר אמת. ניתן אמת ליעקב. א', היא רומזת לקדוש ברוך הוא, אלופו ויחידו של עולם, אז אני מצליח כל הזמן להתחבר דרך התמימות שלי אל מידת האמת. אז יוצא לפי זה ככה. בשביל להגיע לגאולה, אנחנו צריכים להבין שאי אפשר ללכת על האמת באופן האבסולוטי שלה, כי אין לה מקום בעולם, הגאולה לא תגיע לעולם. אנחנו צריכים להבין שצריך לקצץ קצת את האמת, אבל לקצץ את האמת באופן כזה של להיות כל הזמן מבקשי אמת, לדרוש את האמת, כל הזמן להבין שאנחנו רודפים אחרי האמת הגדולה. ולכן, יעקב לוקח את הוו מאליהו, כדי שאליהו ירדוף אחרי האמת, הוא לא יהיה לגמרי ידרוש מעצמו, ממלא מאיתנו, להיות אמת מוחלטת, אלא בואו תהיו מבקשי ודורשי אמת. מה הכוונה תהיו מבקשי ודורשי אמת? תהיו תמימים. התמים הוא מצליח להיות זה שרודף אחרי האמת, ולחבר את האות א' לאותיות תם. וגם מצוות השבת היא מסוגלת לזה שהרי שבת נקרא האמת, פרט בסעודה שלישית שרומדת בסעודת יעקב אבינו עליו השלום, וכתיב ב' ואכלתיך נחלת יעקב אביך. כל הסעודות הן מסודרות לפי האבות הקדושים, בלילה זה יצחק, בבוקר זה אברהם, וסעודה שלישית היא כנגד יעקב. ויש סגולה בסעודה שלישית להתחבר לאמת. למה? שבת הרי זה מעין עולם הבא. שבת מרימה אותך. עכשיו, כל עוד התנתקת עכשיו מהעולם הזה ונכנסת לתוך שבת, עדיין הרשמים של העולם הזה הם מאוד חזקים בך. אבל אחרי שעוברת לך שבת שלמה כמעט, היא עוד מעט יוצאת, אז כבר ההערה מהעולם העליון היא ברמה הכי גבוהה. לכן הסעודה שלישית ברמה הזאת היא במקום הכי גבוה שאתה יכול לעלות במשך השבוע. אמנם שמים כזה, כבר יש עליו איזושהי עצבות, הוא מרגיש כבר את השבת הולכת ויוצאת. אבל בצד האמת, שבת, סעודה שלישית, מגיעים למפגש הזה עם האמת בצורה הכי עליונה שאפשר במהלך השבוע שלנו. לכן הוא גם חבר את זה לשבת. כנראה התורה הזו גם נאמרה בשבת, ככה. הוא חיבר, אולי זה נאמר אפילו בסעודה שלישית. עכשיו, בואו נעבור לתורה הבאה. יש לנו זמן, נכון? כן. ואם יש שאלות, אז נענה על השאלות ביחד. אומר השם ישמואל, שנה אחרי זה, אתם רואות את זה? כן. ברשי, הוא ממש מתחיל מאותו דבר, והולך מכיוון או אחר, מעניין. ברשי, שיעקב אבינו עליו השלום, נטל עוד וב משמו של אליהו לערבון, שיבוא ומסור גאולת בניו. נראה הפירוש, דיני ישראל בעצם הם טובים. והחטא הוא במקרה. הפנימיות שלנו היא טובה. כל חטא שאנחנו עושים, זה משהו מקרה.
אפשר רגע לעצור, לשאול את הרב שאלה?
כן.
שאלו פה, איך תמימות משלימת אמת?
איך תמימות?
או איך אמת משלימת תמימות?
לא כל כך שומע את השאלה. איך התמימות המילה לזה?
איך התמימות והאמת כאילו משלימות אחת השנייה?
אוקיי. הבנתי. האמת, זה המציאות האבסולוטית, כלומר מצד עצמה. עכשיו, אנחנו חיים בתוך העולם הזה, העולם הזה זה עולם של שקר, הוא מסתיר. לכן הוא נקרא עולם, הוא מעלים מאיתנו, מה הוא מעלים מאיתנו? את האמת האלוקית. אנחנו מסתכלים על העולם הזה ומסתנברים ממנו. מקבלים ממנו כל מיני תובנות, תובנות שקריות. ולכן, איך אני מתמודד? עם הסינבור הזה של העולם הזה, אני מסגל לעצמי את מידת התמימות. כלומר, אני מבין שמה שבא אליי, כל מציאות שעוברת עליי, במובן הפרטי, במובן הכללי, זה חלק מהשגחה פרטית, להוביל אותי למקום יותר גבוה, למקום יותר עליון וכו'. אני מקבל את הכל בתמימות. ברגע שאני מקבל את הכל בתמימות, אז העולם הזה מפסיק לסנבר אותי. כל עוד אני נתקל באיזושהי מציאות של העולם הזה, וחושב שהגיע סוף העולם, אז בעצם לא התייחסתי אליה בתמימות. כלומר, זה לא משהו אלוקי שבא אליי, זה מקריות. כן, כל פרשת בחוקותיי היא קשורה למקריות. הקדוש ברוך הוא אומר, אם תלכו איתי בקרי, והלכתי עמכם בחמת קרי. אם תתייחסו לכל במקרה, אז אתם באמת תחיו את המקריות. אבל כשאתה מבין שאין שום מקריות, אתה חי את זה, כלומר, זה מידת התמימות, אתה לא חוקר, אלא אתה מקבל את זה. ממילא, אתה פותח את עצמך לעולם יותר עליון, כי העולם הזה מפסיק לסנבר אותך. אוקיי, הנה, עכשיו אולי נתברר גם בתורה הבאה. זה מה שאומר פה בהתחלה. נראה הפירוש, דיני ישראל בעצם הם טובים והחטא הוא במקרה. כמו שכתוב, ואם תלכו עמי קרי. שפירושו שתלכו עימי לפי המקרה. כלומר, ברגע שאתם מתייחסים למצוות, לעולם של תורה ומצוות, לעולם של מוסר, של ערכים, כמשהו מקרי, משהו ארעי, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אף אני לכם, אלך עמכם בקרי. מה הכוונה, למה זה הפירוש, למה התורה מדברת על מקריות? כי מקריות זה אומר, זה לא מתאים לכם. בפנים, לפי עצם מעלת נפשם, אתם שייכים לטוב. כי עצם ישראל אי אפשר להתקלקל. אפילו עושה חטאים היותר גדולים, אף על פי שחטא ישראל הוא. כלומר, בפנים, בעצם, יש מציאות שנקראת עצם, יש מציאות שנקראת מקרה. עצם זה העצמיות של האדם, פנימיות שהיא תמיד טובה. והמקריות זה פעולות, החטאים, לאן שאתה מתגלגל וכו' וכו'. אבל זה לא פוגע בעצם, אתה לא מוצא לפגוע בעצם. מה למה זה דומה? הנה, בוא נראה את המשל שלו. לאבן טובה יקרה ומהירה שנפלה לתוך ההשפעה ונתנפה מאוד, אף על פי כן, בכל מקום שהיא, אבן יקרה היא. כאשר ישטפוה והיא מרקועה וירחצועה, תשוב להיות מהירה כבתחילה. כן היא נפש ישראל, שלאחר המרוק בעולם הזה, או בגיהנום, או על ידי גלגול סוף כל סוף, תשוב להיר ככוכב מזהיר ומאיר, ועתיד להשתאווה בגוף הדמלכה. זה ביטוי מהזור הקדוש, אני חושב. כן. שבסוף הנשמה היא נשארת תמיד, תמיד טהורה. נשמה של יהודי נשארת תמיד טהורה, לא משנה לאן היא תגלגלה, איפה היא נפלה, מה עבר עליה, למה. כל מה שעובר עליה זה מקריות, זה שייך למקרה, אבל העצם, הפנים, תמיד נשאר נקי. והנה, איך כל זה קשור לאמת? והנה מי נהר הפוסק אחד לשבע שנים נקרא מים מחזבים. יש מושג של נהר אכזב, ונהר שכל הזמן זורם. למה מי שלא זורם נקרא אכזב? מים מחזבים. מים מחזבים זה מים משקרים. לחזב במישהו זה לשקר. כלומר, מובן שאמת היא דבר שאין לו הפסק לחליפין. אמת זה זרימה. זה משהו שהוא כל הזמן ממשיך. שקר זה דבר שהוא מחזב. כלומר, הוא לא זורם. הוא פעם כן, פעם לא. כלומר, הוא שייך למציאות של מקרה. האמת שייכת למציאות של הפנים, משהו שלא משתנה. השקר שייך למציאות של הקליפה, של החוץ. לכן זה משהו שמחזב. כלומר, הוא... הוא זמני, הוא ייפסק. ולכן השקר פה הוא מקביל לנהר שמחזב ממה, בכוונה שלא זורם באופן קבוע. האמת זה משהו קבוע, זה העצם. ומאחר שנשמת ישראל אין לה בעצם שינוי תמורה, אבל כן היא אמת. והחטא שהוא במקרה, הוא איננו באמת. כלומר, חטא שייך לעולם של שקר, אמת שייכת לעולם של, של עצם המציאות, דבר שאין לו שינוי ותמורה. והנה אליהו הוא איש האמת, כי הוא המדרש שוחר טוב, שלח אורחיו המתחה עם העין חוני, ראינו, המתחה הוא אליהו, ואות ואו היא אות אמת, כמו שראינו מהזור הקדוש, בסוף נתתם להיות אמת. וזהו שנתה לרבון, היינו שאליהו הסתכל במידת האמת שלו, בעיקר המהות של ישראל, וימצא במידת האמת מעלת ישראל. ושוב, אפילו יהיו, חס וחלילה לפי השקפה ראשונה בלתי רואים להיגאל, יעביר זה מנגד עיניו, שזהו בלתי אמת ורק במקרה, ומידת אמת הם רואים להיגאל. זה בדיוק הפוך ממה שהוא כתב שנה קודם. לכאורה. כלומר, הוא לוקח את אותו מדרש, ואומר אותו, ממש מפרש אותו הפוך. הלקיחת וב מאליהו, בעצם אומרת לו, אל תסתנבר מהמקריות של העולם הזה, אלא תנהג לפי מידתך, תסתכל פנימה אל תוך האמת, תעמיק פנימה ותגלה את האמת. תגלה שבפנים הם ראויים להיגאל. אז עד עכשיו, לכאורה זה נראה ממש הפוך, תכף נסביר שזה לא הפוך. מידת האמת הם ראויים להיגאל, ועורר עליהם המידה ההיא היא מידת האמת. ובאשר אליהו גואל לעתיד, כל עוד שלא נגאלו על ידי שעורר עליהם מידת האמת, עכשיו שלא הגיעו אליהו למידת האמת. כלומר, אליהו צריך לעשות עבודה, תחפש אחרי האמת, וכל עוד לא גאלת אותם, אז קצת האמת לא, לא קיימת אצלך, ולכן אני לוקח לך את הוו. כלומר, בשנה שעברה הוא הסביר שלקיחת אביו זה קיצוץ האמת. אומר לו, תשמע, אי אפשר להסתכל רק על האמת. חייב כבר לחבר פה גם את ההסתכלות של לפני משורת הדין. פה הוא אומר הפוך. לקיחת אביו אומרת לו, תשמע, תעמיק, 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 עד שתגיע לאמת. ורק בגלל שתגיע לאמת, תצליח לגאול אותה. והנה יעקב הוא אמיתי, כמו שנאמר, תיתן אמת ליעקב. ועושה כמעשיהם ובוחרים את דרכיהם, מתקיים עליו כי במדרש וכל. ועל כן, כשאליהו יעורר עליהם מידת אמת, שוב כמה עם הפנים לפנים, ותתעורר גם בלב ישראל מידת האמת, וישליחו איש את אלילי כספו ואת אלילי זהבו, זה תיאור של הגאולה, ואז תהיה להם נגיעה בצד מה במידתו של יעקב אבינו עליו השלום. וזה התפקיד של אליהו, שישיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. ואז מידתו של יעקב תתקיים עליהם, זהו הפירוש שיבוא ויבשר גאולת בניו. כלומר, אני לוקח את אביו, עד שתבוא ותבשר גאולת בניו. מה הכוונה? היינו שיעשה חיבור ודבקות בינו לבין בניו. כלומר, תהפוך את עם ישראל לבנים שלי. כיוון שאני אמת, אז בוא תעבוד, תגלה את מידת האמת בתוך עם ישראל, עד שתחבר אותם אליי. ובזה יהיה נתבשר בגאולת בניו, אמן כי נרצון במהרה בימינו. נכון, יש לנו פה מהלך הפוך. אבל נראה לי שצריך לחבר את שתי התורות האלה, לתורה אחת. מה הכוונה? בתורה הזאת שלמדנו עכשיו, בעצם האמת היא העצם, היא הפנימיות. היא הפנימיות הטובה, בפנימיות הטובה אנחנו רואים לגאולה. בפנימיות הטובה אנחנו שייכים למציאות כשלעצמה, לא למקריות. אנחנו שייכים למידת האמת. אנחנו שייכים ליעקב אבינו. ותפקיד של אליהו, זה להעמיק פנימה, לגלות את זה. אבל איך מגלים את זה? איך אפשר להעמיק פנימה ולגלות את זה? הרי אם אני פוגש יהודי, אני מסתנבר. אני מסתנבר בעצמי מהחיצוניות שלו. עזבו יהודי אחר. על עצמי, אפשר, כל אחד יכול לדבר על עצמו. אני יודע שבפנים אני טוב, אוקיי, אבל בחוץ אני רע. מה זה רע? לא לגמרי, אבל... יש לי הרבה עוד מה לתקן. אז החוץ מאוד מסנבר אותי. אז איך אני אצליח להעמיק פנימה? אני חייב בתהליך הזה של החדירה פנימה, אני חייב לחבר פה את ההסתכלות של לפנים משורת הדין. כדי לסלק את הסנבור של העולם הזה, ואז אני מצליח להעמיק פנימה. כלומר, יוצא כזה דבר. התורה הראשונה, היא בעצם האופן שבו הדברים פועלים במציאות. איך הדברים פועלים במציאות? אנחנו פוגשים יהודי, אנחנו רואים את הקליפה החיצונית שלו, אנחנו חייבים לעזוב שנייה את האמת בצד, את האמת, הכוונה, את הדין. אנחנו לא יכולים לשפוט אותו, גם לא יכולים לשפוט את עצמנו לפי עומק הדין עכשיו. כי ברגע שאנחנו נשפוט את עצמנו לפי עומק הדין, אז אנחנו נצא כל הזמן חייבים. חייבים פה לצרף גם הסתכלות של לפני משורת הדין. רק אחרי שיש לי את המבט הזה, כלומר, קיצצתי קצת את אליהו, קיצצתי קצת את מידת האמת, כמו שראינו בתפרש עין, אז אפשר עכשיו להעמיק פנימה, ולגלות שבפנים באמת יש אמת מוחלטת שלמה, שבעצם שלי בפנימים, ואני שייך רק אליה. ולכן, זה בעצם מדבר על שתי פעולות שונות. התורה הראשונה מדברת על ההתייחסות לקליפה החיצונה. אי אפשר שמה להפעיל את מידת האמת לגמרי, כי שמה אין לה קיום. שמה צריך את התמימות. את התמימות, את הלפנים משורת הדין. ואז תהיה דורש אמת, תחפש אמת, לאט לאט לאט. פה, בתורה השנייה, אתה צריך להבין שמצד המציאות שלעצמה, עם ישראל שייך לזה, עם ישראל שייך. ונפגש עם יהודי, בטח בדור הזה, הפנים שלו הוא כולו טהור, הוא כולו קדוש. כמו כן, הרבי מלובביץ' הרי היה עומד ומחלק דולרים במשך שעות על גבי שעות. וגם כשהוא היה מבוגר. ופעם אחת ניגש אליו יהודי, הוא אמר לו, תקשיב, אני חייב לשאול אותך, שאלה. היית יכול עכשיו לשבת וללמוד, וכו' וכו'. אתה יושב, אתה עומד, אתה רואה בזה ערך, אני מבין. אבל תגיד לי, אתה לא מתעייף? לא מתעייף, אלפי אנשים עוברים על פניך, כל אחד אתה מתייחס, 2-3 שניות, נותן לו דולר, וממשיך הלאה, כאילו, מה אתה, איך אתה לא מתעייף? אז הוא אמר לו, כשסופרים יהלומים, לא מתעייפים. זו הייתה התשובה שלו. כלומר, אני לא רואה פה עכשיו את הקליפות החיצוניות שלו. אני יודע שבפנים הוא יהלום. כל יהודי בפנים הוא יהלום. שם, זה האמת שלו, זה האמת. זה אליהו, כשמתגלה האמת הזאת, אז וישיב לבבות על בנים. כלומר, אנחנו מופיעים בחיים שלנו את המידה הזאת של יעקב. ואלה מגיעה הגאולה בשלמות. אבל אי אפשר לדלג ישר לשם. ברגע שאתה מדלג ישר לשם, אז העולם הזה הוא חזק, הוא עולם מאוד מסנדר. כשאתה נפגש, במפגש הראשון עם העולם הזה, אתה חייב לעדן את מידת האמת, להבין שהיא קיימת בפנים, אבל אתה לא יכול לדרוש מבן אדם עכשיו לשנות בבת אחת את כל החיים שלו, גם החיים הגשמיים, כן?
אפשר לשאול?
בכבוד. זה זמן השאלות.
כן. שהרב אומר שצריך, כאילו, שכל יהודי בפנים, הוא יעלום, וכאילו, והאמת שלו בפנים קשורה לעצם, לקדוש ברוך הוא. בסוף, כאילו, אנחנו מסתכלים בעולם הזה. בעולם הזה, המבחן שלנו הוא החיבור כלפי חוץ גם, לא רק מה שאנחנו בפנים. ואז, כאילו, השאלה זה אם אנחנו לא צריכים גם להתייחס לאיך אנחנו כלפי חוץ, כי אם אנחנו מסתכלים רק על האמת, כאילו, רק על הנשמה שלנו, ברור שהיא תהיה תאורה, כי כאילו, ככה היא נבראה, זה בכלל לא המבחן בעצם. אז נכון. למה זה מה שאנחנו מסתכלים עליו? כאילו, ברור שזה השורש שלנו, לשם אנחנו שואפים, זה מה שאנחנו באמת, אבל זה לא, זה כאילו מה שאנחנו באמת בפוטנציאל, שאנחנו צריכים להוציא אותו לפועל, אז כאילו אם אנחנו מסתכלים רק על זה, זה כאילו מפספס את מה שאנחנו צריכים לעשות פה בעולם.
מסכים לגמרי. אלא מהי? הרבה פעמים אנחנו מאבדים את החשבון. כלומר, האדם שנתקע בזה, הוא אומר, טוב, בפנים. שאומר, בפנים אני טוב, אז זהו. אז ודאי שזה, אין בזה שום ערך. אבל פה אנחנו מדברים על לא לאבד את החשבון. כלומר, אל תסתנבר מהמציאות החיצונית. המציאות החיצונית היא מציאות של שקר. בפנים הכל טוב. עכשיו, העבודה שלך בעולם הזה, זה להופיע את זה גם כלפי חוץ. זה ברור. כלומר, את כל האמת הזאת, לחיות אותה בתוך המציאות, בתוך העולם הזה. זה הכוונה וישיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם. כלומר, הרב מסביר בכמה מקומות, שמיישים לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם, זה לקחת את הדקדוק במצוות של האבות, עם ההופעה של האידיאליסטיות והשאיפה לגדלות של הבנים, ולחבר אותם. זה התפקיד של אליהו. לכן אליהו נקרא, מלאך הברית. הוא מדקדק בכל, הוא היה מאוד קפדן כזה, גם אליהו, הוא היה מאוד קפדן וכו' וכו'. כלומר, ממש הקפדה על כל דקדוקי המצוות, אבל מתוך הברית, מתוך הרוח הגדולה, והתפקיד שלו הוא תפקיד כפול, וישים לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. ואז מופיעה באמת הגאולה השלמה, כלומר, אנחנו לא יכולים באמת להתעקע רק בזה שאנחנו יודעים שבסדר, אנחנו נשמות גבוהות, מאמר הדור וכו' וכו', זה חייב לבוא ולהופיע, ולהתפתה גם במעשים. כן, אנחנו צריכים לסיים, לא?
כן,
אבל
יש פה
שאלה
קטנה, אם הרב יוכל בקטנה, איך חיים את זה בחיים שלנו?
איך אנחנו מקיימים את מה שלמדנו עכשיו בחיים שלנו?
כן,
תודה. יש פה כמה דברים שאפשר לקחת. יש פה קודם כל את מידת התמימות, להיות דורשי אמת. להיות דורשי אמת, כלומר, לדרוש את האמת, להבין שהאמת היא קיימת בפנים, היא העצם שלי, וכרגע אני רחוק ממנה. בחיים בפועל אני רחוק ממנה באמת, אבל אני שואף אליה, אני רוצה אותה. התפקיד של אליהו זה לא מי שיעשה לי את העבודה, טוב יבוא אליהו, אליהו זה אנחנו, כלומר אליהו זה התפקיד שלנו, אנחנו, גילוי אליהו זה גילוי שמופיע בלבבות של כולנו, אנחנו התפקיד שלנו זה להופיע את האמת הזאת, לדרוש את האמת הזאת ולהופיע אותה במציאות, זה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות. להיות דורש אמת זה להתמלא במידת התמימות. ברגע שאני מלא בתמימות, אז אני מבין שכל מה שעובר עליי כפרט, כל מה שעובר עליי ישראל בכלל, מוביל אותנו לגילוי של משהו מאוד מאוד גדול, לגילוי של אמת מאוד גדולה. בסוף זה פוגש אותנו בעבודה הפרטית, הוא כותב בעוד מקום, שלא הבאתי פה, על ספירת העומר, שבע שבתות, תמימות תהיינה. לנשים זה בכלל מצוין. הוא אומר תמימות תהיינה, והולך על הספירה, והולך על הבני אדם. יותר מתאים לנשים, תמימות תהיינה. מה אתם צריכות להיות תמימות? איך נהיים תמימים? תקנים עוד נקודה ועוד נקודה ועוד נקודה, עוד שאיפה. עוד שאיפה לקודש, אתה שואף לקראת מתן תורה, לקראת האמת הגדולה, שהתורה מופיעה בחיים. אתה מבין שאתה צריך לעבוד על מידת התמימות כדי שזה יופיע אצלך. בסוף זה פוגש כל אחד ואחד. תמימות תהיינה. צריכות להיות תמימות. כולנו צריכים להיות תמימים. יישר כוחכם.
תודה רבה, הרב.
תודה רבה. תודה רבה.